גלי צהל מציגים בטבע שלנו, הסקט למיטיבי לכת עם גיל טבת ואילנה בנימין.
היי אילנה.
היי גיל, מה נשמע?
בסדר גמור. הנושא שלנו הפעם הוא העיר חיפה.
כן.
חיפה וההתמודדות שלה עם החזירים, מכת החזירים או עם התפרצות החזירים לתוך רחובות העיר.
אני חושבת שבשנים האחרונות באמת העיר עולה בהמון המון הקשרים עם החזירים. כלומר, אם יגידו עכשיו למישהו באילת חיפה, אולי הדבר הראשון שיעלה לו זה החזירים בסרטונים המגניבים או הקצת הצובים שרואים בפייסבוק.
נכון. איזה חוויות להשתלח מחזירים?
אז את האמת, אני לא ראיתי אף פעם חזיר, אבל אני זוכרת שני מקרים שכן היה לי איזשהו מפגש חצי עקיף. המפגש הראשון, האירוע הראשון, זה ממש כאן לפני כמה חודשים. אני נוסעת ברכבת מאזור תל אביב דרומה, וזה היה בחורף. פתאום אנחנו מרגישים כל יושבי הרכבת בום מטורף, כזה מטלטלים שמאלה ימינה, לא מבינים מה קורה, מרגישים שהתנגשנו במשהו, אוקיי? עוברות הדקות, כמובן שהפקח אומר, הרכבת עצרה את הזה, תכף עדכונים. וככה אחרי שעתיים אנחנו מבינים שהתנגשנו באיזושהי שיירה של חזירי בר. וכמובן נסיעה של חצי שעה הפכה להיות נסיעה של שעתיים וחצי.
וואו.
בחורף קר בעשר בלילה, שהדבר שאני הכי רוצה זה בעצם לחזור הביתה אחרי יום ארוך.
וואו.
אז זה המפגש, הוא היה מפגש לא בדיוק ישיר, אבל מפגש שלי עם חזירי בר. במפגש אחר, זה היה שהייתי בנחל ספונים.
בכרמל?
באזור הכרמל. מקום מאוד מאוד יפה. יש שם, רואים שם שפני סלע באופן גלוי. כלומר, חיות בר נמצאות, חלקן לא מפחדות והן גלויות גם בשוטר. וכשאנחנו עושות את הירידה, עולים על מין כזה הער ואז יורדים, ורואים את הים המאמם, אנחנו שומעות רעש. וחברה שהיא מאזור חיפה במקור, היא אומרת, יש מצב זה חזירים, היא כאילו מזהירה אותי, ואומרת לי, תקשיבי, יש מצב זה חזירים, כבר יצא לי להתעכל כמה פעמים, אנחנו צריכות להיות קצת יותר זהירות. והיו דקות מאוד מאוד מתוחות, וחיכיתי כבר לסיים את המסלול וכאילו לברוח משם.
וואו, לא נעים.
ממש לא.
יש לי המון המון מפגשים עם חזירים בטבע, ממש אני כבר יכול להגיד בעשרות שנים האחרונות, מפגש אחד טראומטי בצבא, ממש תאונת דרכים, ברכב, במין קומנדקר כזה, באביר, ברמת הגולן, בשלג. עשיתי תאונה עם להקה של חזירים גדולה, והאוטו עף מהכביש, וחלק מהחזירים מתו, וחלק מהחזירים באו לראות מה קורה עם אלה שמתו, וזה היה חוויה מאוד מאוד לא נעימה.
נפצעת?
לא, אני לא נפצעתי, אבל זה היה ערב לא נעים, זה ממש ליד קצרין. פעם ראשונה שבעצם נתקלתי חזק בחזירים. גם שראיתי ממש וגם ממש תאונה. ומאז אני כל הזמן רואה חזירים. יש לי איזה קטע עם הדבר הזה, בעיקר ברמת הגולן, המון המון המון. אני אוהב חיה נהדרת, חיה מדהימה, גדולה, חזקה, בעלת תושייה רבה. אני רואה אותם משאירים עקבות מתחת לגדרות ובכל מיני מעברים, רואה את השערות שלהם, רואה איך הם עוברים ואיך הם מצליחים לעבור מתא שטח לתא שטח, ומצלם אותם הרבה. אבל בחיפה הסיפור הוא אחר לגמרי. החיות האלה, בעלי החיים האלה, נכנסו לתוך העיר ועשו שם, שינו לגמרי את המרקם העירוני.
בדיוק, והשני, גם החוויה שלך עם חזירי בר וגם החוויה שלי, היא בעצם חוויה שהיא לא בדיוק עירונית.
היא ממש לא עירונית, היא בטבע.
היא בטבע.
בטריטוריה שלהם, בדיוק.
בטריטוריה שלהם, והשיחה שלנו היום, הפרק היום, הוא התעסק בעצם על הפלישה שלהם לחיפה.
נכון, בשנים האחרונות, אני חושב שבשבע-שמונה שנים האחרונות, יש פלישה אדירה של חזירי בר לתוך העיר חיפה. חיפה בנויה בעצם בתוך, על הכרמל, בתוך חלק חורש טבעי וחלק יערות נטועים, אבל ירוקה. החורש נכנס לתוך העיר, או העיר נמצאת בתוך החורש, ובמשך כל השנים עד היום היו רואים מדי פעם חזירים ככה ספורים, ובשנים האחרונות יש פלישה מאוד גדולה של חזירים לתוך העיר, ורואים אותם מסתובבים ברחובות ומציקים לתושבים, ויש דיון מאוד דיון ער מה צריך לעשות איתם, ואיך לטפל בהם, ויש כאלה שאומרים שצריך לראות בהם, ויש כאלה שאומרים שצריך לאפשר להם, ויש בעיר אנשים שמאכילים אותם, ויש בעיר אנשים שנאבקים בהם. לדעתי, זה סיפור שעוד ילווה אותנו הרבה שנים.
בהחלט. אז היום אנחנו מדברים עם שניים.
כן.
עם יעל עולק, אקולוגית עירונית בעיריית חיפה. היי, יעל.
היי.
היי.
ועם דוקטור עמית דולב, אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים. שלום לשניכם.
אהלן, אהלן.
עמית, יש עוד מקומות בארץ שמתמודדים עם בעיית חזירים או בעיית חיות בר אחרות, כמו בחיפה?
בהחלט. כמעט בכל יישוב עירוני בארץ יש בעיות כאלה. אז מקריית שמונה, נהריה, טבריה, כרמיאל, ירושלים, רמת גן, באר שבע, בכל עיר. ערים כולן הם מקום שאפשר להשיג בו מזון בצורה קלה יותר. ולכן בעלי חיים מחפשים את הדברים האלה ומוצאים אותם.
ואיך זה שאנחנו בעיקר שומעים על חיפה?
הקונפליקט שם הגיע לעוצמות מאוד גבוהות, שמחייב טיפול בצורה קרלה מאוד מאוד משמעותית.
אבל למשל, אני תושבת עיר במישור החוף, ולפעמים כשאני מסתובבת בדיונות, אז אני כן רואה חיות בר שכמובן בורחות ממני. אתן לכם דוגמאות מה אני רואה. אני רואה שואלים ותנים, וזה לא נכנס לתוך העיר. ובעיר שאני גרה בה, ברוך השם, אנשים אוכלים, ולא תמיד גם נורא נקי. מה השוני חוץ מהוויכוח הזה?
אני אשמח להגיד מבחינת חיפה שהטבע כאן הוא מאוד משולב בתוך העיר. אם אנחנו נסתכל על השלוחה הזאת של הכרמל, ממש רואים את הוודיות משולבות כמו אצבעות בתוך העיר, כשעל השלוחות יש את השכונות. אז השילוב הזה של הקרבה לשטחים הטבעיים ממש נכנס לתוך העיר, אני חושבת שמעלה יותר גם את הכניסה ואת הקונפליקט. כלומר, הטופוגרפיה מייצרת איזשהו מצב התחלתי שהוא מועד יותר לקונפליקט.
כלומר, לא רק האוכל, לא רק המזון.
דרך באותה מידה גם אנחנו יכולים להגיד שבירושלים יש בהיבטים טופוגרפיים כאלה. צריך לזכור, קרבה למקום שהם חיות בו זה דבר בסיסי. לכן בתוך נניח העיר תל אביב, קשה לחיות בר להגיע כי הן צריכות לחצות הרבה מאוד כבישים מהירים והרבה מאוד שכונות ויישובים אחרים. Mm-hmm. להבדיל יישוב שגורבל בשטח טבעי, יש יותר גישה. מצד שני, בסוף חיה שבאופן טבעי חוששת מאדם, נכנסת לתוך תחום יישוב, החשש הזה מוסר, ברגע שהיא מבינה שזה כדאי לה. היא עושה פשוט סוג של כמעט ניתוח הסתברותי של הדברים. איפה יותר קל להשיג מזון, ואיפה הסיכון לא מאוד גדול. ואת התוצאה אנחנו רואים.
איך אפשר לפתור את בעיית החזירים בחיפה?
אני חושבת שפתרון זה לפתור את השורש של הבעיה, שזה אומר לטפל בעצם בזמינות של המזון ובכדאיות של החיות בר להיכנס לכאן. בהסתכלות שלי, החזירים זה תמונת מראה להתנהגות שלנו האנושית בתוך העיר, ואם יש הרבה מזון זמין, אז הם ייכנסו. ולטפל באמת בכל הנושא של המזון, אם זה בפסולת, ואם זה באוכל שמפוזר, שאנשים מפזרים, ואם זה גם באכלה מכוונת של החזירים, שזו תופעה מאוד נרחבת כאן בחיפה. אם אנחנו נצליח לשנות את ההתנהגות שלנו, אנחנו נצליח בהחלט להקל על הבעיה.
אז את בעצם אומרת שאם, לדוגמה, אני מדגים באופן מופרז, אם במשך עכשיו חצי שנה, תושבי חיפה לא יוציאו זבל ולא יאכלו ולא יהיה מפוזר אפילו טיפה של אוכל זמין על הדשאים או בכיכרות, אז החזירים מחיפה, חזירי חיפה יחזרו ליער, לחורש.
אני חושבת שהקצנת את מה שאני אמרתי, אבל אנחנו שוב, מבחינת העירייה, הנושא של הזבל ברור שכל משפחה מייצרת זבל, וברור לנו גם שהצריכה הולכת ועולה ככל שאנחנו מתקדמים. וזה אומר שגם הכמות פסולת שנוצרת היא רבה יותר. אבל לפנות את הפסולת בשעות נגיד אחרות, לא בשעות הבוקר אלא בשעות הערב, לפני שהחברים יוצאים לשחרר את המזון, זה משהו שכבר ביצענו. חינוך של הציבור והתושבים בבקשה מהם להקפיד לזרוק את השקית זבל לתוך הפח ולא להניח אותה ליד הפח ולא לתלות לחם על הפח, זה הדברים שאנחנו בעצם מבקשים להירתם ולשנות את ההתנהגות.
זאת אומרת, תושבי חיפה אמורים להתנהג באופן מסוים ובעקבותם גם החזירים אמורים להתנהג באופן מסוים, יש פה איזשהו תהליך מתגלגל שתוך כמה שנים את חושבת שאפשר יהיה להגיע אליו, שהחזירים יבינו שאין להם סיבה להיכנס לתחומי העיר חיפה והם צריכים להישאר ביער כדי למצוא אוכל?
אני חושבת
שזה
עניין של מידתיות. החזירים הם בעלי חיים מאוד אינטליגנטיים, הם לומדים שיש מזון, הם לומדים את השעות של שיש מזון שהוא נגיש להם, והם מהר מאוד יודעים להתאים את עצמם בהתנהגות כשהם לא מוצאים את המזון.
עמית, מה הפתרון האפשרי או האידיאלי מבחינתך?
הנושא של המזון, צריך לזכור שהוא נקודת המוצא המשמעותית ביותר. ועשינו ניסויים גם בגליל עם למשל תנים ושואלים. ברגע שהופסק המזון, תוך שבועות בודדים הם עזבו, כי אין להם מה לחפש שם. באותה מידה זה יקרה גם בחיפה. אבל צריך לזכור שבחיפה, ולא רק בחיפה, בהרבה ערים, התפתח תופעה, התנהגות של ציבור רב, של האכלה של בעלי חיים בחוצות העיר, או ברחובות העיר. זה מתחיל מהאכלה נרחבת של חתולים ברחובות עיר, שהרבה מאוד שאריות מהאוכל נשארות ברחובות. אני ממשיך בזה שחזירים וחיות בר אחרות מוצאים את זה, ואנשים אחרים שהחלו להתלהב גם מהרעיון של להאכיל חזירים וחיות בר.
ראיתי שלפי הנתונים של העירייה ב-2021 ניתנו כ-341 דוחות למאכילי חיות בר. נכון יעל? זה לא רק חזירי בר.
כל אוכל שהוא מפוזר ומושאר, בסוף מי שמגיע לאוכל הזה, ורואים את זה, זה ממש שרשרת מזון. מגיעות חולדות, מגיעים תיקנים. דוחות ניתנים לכל בן אדם שמשליך מזון במרחב הציבורי.
אוקיי, ועד השיחה, עד ההקלטה שלנו פה לפודקאסט, 2022, יוני 2022, ניתנו 520 דוחות.
והמצב לא משתפר.
אני יכולה להגיד שבשכונות שבהן אנחנו מבצעים את כל המכלול של הפעולות של פינוי אשפה בשעות הערב והחלפה של הפחים עצמם וכיבויים של הפחים ואכיפה מאוד נסיבית, אנחנו כן רואים שיפור.
כמה חזירים בחיפה מושדרו, כלומר התחברו להם משדר שאתם יודעים לעקוב אחריהם ולהגיד מה אורחות החיים שלהם ומה הקילומטרה שהם עושים ומה השכונות שהם הולכים ומה הם מעדיפים לאכול ואיפה הם מעדיפים להיות ביום ובלילה?
אנחנו עשינו את זה במהלך החצי שנה האחרונה, עשינו את זה במשולב. חלק מהם קיבלו משדרי רדיו או משדרי GPS, וחלק מהם קיבלו תג אוזן, שזה משהו שאפשר היה להרחיב את זה ליותר פרטים, ואז גם אתה מקבל תמונות או מידע מהציבור, אז גם עליהם אתה יכול ללמוד על הפרטים. קרוב ל-30 פרטים טופלו, כאשר מתוכם 5 או 6 פרטים היו עם משדרי GPS.
זאת אומרת, חזיר מדניה גם יגיע לנשר, וחזיר מנשר יגיע לקבביר, וחזיר מקבביר יגיע לסטלה מריס, איך זה עובד העניין?
ממש לא, ממש לא. אחד הדברים הכי מדהימים שלמדנו, שכל חזיר יש לו את הבית שלו. זה היה כל כך מדהים, שלמשל שתי חזירות שמושדרו קרוב לשכונה שנקראת רמת גולדה, שהיא ליד דניה, אחת מהן חזרה מיד לאזור דניה, ורצה לאורך הגדרות סגורים ולא הצליחה להיכנס. בשכונת רמת גולדה לא היה גדר. והיא לא נכנסה לשם. כשמשדרנו את החזירה האחרת, שגם כן באותו מקום, היא נכנסה כל הזמן לרמת גולדה, עד ששמנו שם גדר. וברגע שהחזירה הראשונה, שקראנו ל-13, ראתה שהיא לא מצליחה שבוע ימים להיכנס לדניה, ולא ניסתה אפילו להיכנס לגולדה, היא רצה לאזור אחר של העיר, מרחק של 6 קילומטר. שעתה שם 3 ימים, לא הסתדר לחזרה לאותו מקום. מתברר שלכל חזיר, יש את האזור שלו, הוא מצומצם, הוא מאות מטרים בלבד, ואתה לא יכול להיכנס לך בית של מישהו אחר. אצלהם יש היררכיה שלמה. כל אחד זה האזור שלו. וראינו שגם אם מישהו היה ניסיונות קטנים להעביר מעבר לגדר, זה לא עזר. בכל אזור יש את מישהו נמצא שם, והם לא מקבלים מישהו אחר. זה לא שמשכונה אחת הם הולכים לשכונה אחרת, כי בשכונה אחרת יש מישהו אחר והוא בא לבית שם.
אז לאן הם כן הולכים?
הם נשארים באותו אזור ומנסים להתקיים שם. וכשאנחנו מנסים להקשות עליהם, אז אם שמנו גדרות בחלק מהשכונות הקיצוניות, הם מנסים לפרוץ אותם בכוח, כי האוכל הזה חיוני להם. הם לא הולכים לקרמל. הקרמל מבחינתם הוא מקום שיש שם מישהו אחר, הוא מקום עני במזון.
הקרמל, את הכוונה לחורש חזרה ליער.
נכון, היו מקרים שהם אפילו עברו לטירת קרמל, לחפש שם מזון, שהיה יותר קל.
אז תסביר לי, אז לאן זה הולך? כאילו, אם נגיד אתם תצליחו באיזה קסם, לגרום לכל התושבים להתנהג כמו שצריך, וכל החזירים גם יתנהגו באופן קסום, ויעזבו את השטח העירוני של חיפה, מה הולך להיות איתם? זאת אומרת, מה האוכלוסייה הולכת להידלדל? היערות הולכים להיות אזורים של חזירים עצבניים, מסתובבים ומחפשים אוכל?
התשובה היא מאוד פשוטה. Mm-hmm. תזכור שאם אנחנו נתחיל מה המצב המקורי, המצב המקורי בקרמל, מה מגביל את האוכלוסייה? מגביל אותה מקורות המזון. זה אומר שזה מגביל כמה צאצאים יגיעו לבגרות, כמה יתגייסו לאוכלוסייה, כמה ישרדו. למצב הזה אנחנו צריכים להגיע. בעצם התנאים הטבעיים יגבילו את האוכלוסייה. אם האוכלוסייה כאן או הפעילות בתוך העיר, וזה מורכב ומסובך, אבל אם היא תעשה כפי שאנחנו צופים, אני מניח שאם זה היה נעשה בצורה טובה, הייתי אומר שבטווח זמן קצר יחסית זה יעלים, אבל זה מאוד מורכב באוכלוסייה של עיר, אז אני מניח שתקופה של, נקרא לזה, שנה-שנתיים, הדברים יכולים להצטמצם בצורה משמעותית, אבל קשה מאוד לנהל תהליך כזה בעיר, ופה צריך שותפות מלאה, ואני חושב שיש לנו ניסיונות גם במקומות אחרים, ביישובים קטנים יותר, ברגע שזה קורה, זה מצטמצם פלאים.
מה שגם יעל וגם התעמית מתארים, זה איזשהו מין אירוע C. אם אני, כאילו אני מקווה שלא יהיה משהו יותר חמור מזה לתושבי העיר, אבל אתם יכולים לנקוב בנקודה הזאת על ציר הזמן, בעצם שלפניו לא היו חזירים, או לא היו חזירים שנכנסו וחיפשו בפחים בעיר, לבין הנקודה שהעיר נמצאת בה היום?
מתי זה קרה?
אני חושבתי לפני יותר 10 שנים, או 15 שנים, החזירים כבר היו בתוך העיר בעוצמות שונות ומשתנות, אבל זה לא משהו שהוא שנה-שנתיים, הנוכחות שלהם בתוך העיר.
אז, אבל לפני 10 שנים לא היה אוכל בעיר, לא היו אנשים שמאכילים חתולים, משאירים להם אוכל, בונזו, שמונזו, טונות?
אני חושבת שההיקפים היו יותר מצומצמים ממה שאנחנו רואים היום, ואני חושבת ששוב, אם אנחנו הולכים לנושא של צריכה, כמות הצריכה למשפחה שעולה, וכמות הפסולת שיש ברחוב. אנחנו גם השתננו כבני אדם במהלך העשור הזה, וזה בהחלט תורם לגידול שאנחנו רואים.
אני חושב שהנושא של ציר הזמן שביקשת, ואני אפילו לא אתחייב אם זה 10, 15 או 20 שנה ויותר, אני חושב שהדבר המאוד משמעותי שקורה כן בחברה בארץ, נכנסה כמעט אני אגיד סוג של התנהגות ציבורית של האכלת חתולים ברחובות עיר. זה לא תופעה שהייתה לפני 30 ו-40 שנה בהיקפים האלה.
נכון.
ולאט לאט האנשים, כמעט הייתי קורא לזה כמו אופנה, לומדים אחד מהשני וזה מלהיב אחד את השני.
מבחינת צירי הזמן, גם כשמסתכלים ברמה העולמית, אנחנו רואים עלייה וכניסה של חיות בר וחזירים לתוך ערים. אנחנו רואים את זה, אם נסתכל על אירופה, רואים את זה ברומא ובברצלונה ובערים כמו ברלין. כלומר, זה לא משהו שהוא...
איזה בעלי חיים נכנסים שם?
חזירי בר. אם אתה תעשה גוגל ועל ווילד בור ברומא או בברצלונה או בברלין, אתה תראה לא מעט תמונות של חזירים גם מטיילים בתוך העיר. זה לא משהו שהוא ייחודי לארץ.
גם בהונג קונג, ואני הייתי בכנס חזירים לפני מספר שנים, הם בבעיה דומה, והם לא הצליחו לפתח פתרונות בינתיים. הם ניסו כל מיני דברים, וניסו, יש להם גם קשיים לא מבוטלים עם נושא של האכלה לא מוסדרת, או אכלה נרחבת שמתחילה מאכלת חתולים, ואני לא מכיר פתרונות שנמצאו, אולי נשמע על זה בכנס הקרוב שאמור להיות בספטמבר, אבל אני לא מכיר פתרונות טובים יותר שנמצאו.
זה בעצם העניין, שאין איזה פתרון לדבר הזה.
אני חושב שיש פתרון, כי ניסינו את זה לפחות בכמה יישובים בגליל ובצפון הארץ, ואנחנו רואים שהדברים האלה עובדים. יודעים שגם הנושא של צמצום מזון וגם חסימה עושה את העבודה.
עמית, אבל בערך עד שנת 2018, כן היה איזשהו פתרון שאני לא יודעת כמה השתמשתם בו במלוא עוצמה, אבל זה היה דילול.
חיפה, או בהרבה מקומות, הנושא של דילול...
בוא נקרא לדילול, זאת אומרת להרוג חזירים, נכון? זה העניין?
כן,
להרוג. בוא נגיד את זה בצורה ברורה. דילול זה בעצם מטרתו צמצום האוכלוסייה על ידי הקטנתה בירי. זה נעשה בהרבה מקומות, זה נעשה בחקלאות, כי גם החקלאות מושכת את החיות, כמובן. וזה נעשה בהיקפים לא מבוטלים בחיפה. חשוב לציין שההיקפים בחיפה, בשנת 2014 היו סביב 170 פרטים בשנה.
שערקתם.
זה הגיע ב-2018, אנחנו לא עשינו את זה. עשו את זה ציידים שקיבלו היתר, ועבדו מטעם עיריית חיפה, אנחנו לא עשינו את זה. וזה הגיע ב-2018 לפי 3, מעל 430. אתה מדבר פה על היקפים גדולים מאוד, ומה שאפשר לראות מהתוצאה הזאת, גידול ממש חד וברור של פי 3 תוך 5 שנים, כשנעשה רק דילול. ודילול בהיקף גדול, מפרק את המדרג החברתי, מביא למצב שכבר הפרטים הבוגרים, הדומיננטיים, שאמרתי שכל אחד שומר על אזור שלו, לא נמצאים שם, וכל פרט צעיר או כל נקבה צעירה, נכנסת למעגל הרבייה. ולכן עם הדילול המאוד משמעותי, מה שקרה זה בעצם גידול אוכלוסייה.
איזשהו מנגנון שהחזירים...
בדיוק, זה מנגנון פיצוי. זה פיצוי של האוכלוסייה, ולכן הכלי הנכון הוא לא ויסות בדילול או בירי, או איך שלא נקרא לזה, את האוכלוסייה, ולהגיד, בוא נוריד אותה בבת אחת. אלא מה שצריך זה לצמצם את מקור הקיום שלהם. ואם ניקח את זה לכיוון אחר לחלוטין, כאשר אנחנו מדברים על בעיה של יתושים באזורים מסוימים, אחת הבעיות זה למקורות מים שבהם הם מטילים. ובשביל לטפל בזה, אנחנו הולכים ומנסים לצמצם את מקורות המים, לסגור אותם, כדי שלא יהיה את נקודת הרביעה הזאת. גם כאן, אותו מקור מים, המקרה הזה הוא מקור המזון והמים גם יחד, שהוא בעצם זה שנותן את הרביעה. ולכן טיפול בירי כשיטה מרכזית לא יכול. כלי של הוצאת פרטים יכול להיות כלי משלים. הוא לא נכון פרטים. שהוא יהיה כלי מרכזי כפי שהיה בעבר.
אבל כיום הוא גם לא כלי משלים, נכון?
כיום אנחנו משתמשים ואנחנו מוציאים מהמערכת פרטים סוררים. פרטים סוררים הם פרטים שמסכנים את האנשים, הם פרטים שלא חוששים האדם, והדבר הזה נעשה בשביל להוציא את אלה שמסכנים אותנו. אלה הפרטים שאנחנו צריכים לחשוש מהם, ולכן אותם צריך להוציא, כי הם כבר מקולקלים. אנחנו קלקלנו אותם, אנחנו פגענו בהם. לא הם אשמים, אנחנו אשמים.
יש אתרים בעוד מועצות מקומיות במחוז שלך לאיזשהו דילול של מינים אחרים של חיות בר?
עושים את זה בהחלט גם עם חזירים, גם עם תנים, בייחוד כאמצעי לצמצם נזקי חקלאות, כי ברור לחלוטין שהחקלאות בהגדרתה היא יצירת מקור מזון עבורם. ומשתמשים גם בחסימה באמצעות גדרות, גם בפעילות של דילול, ועושים את זה בביסות בצורה כזו או אחרת, ומתמודדים עם זה בצורה שוטפת כל הזמן.
מבחינת הפרטים המקולקלים, וזה מסר, אני חושבת, בכלל בהקשר של חיות הבר, בחול זה הרבה יותר מושרש הנושא של לא להכיל חיות בר, כי אנחנו בעצם פוגעים בהם. המקום הזה של החמלה והרצון כן לעזור לחיות בר, אנחנו בעצם מסבים להם נזק ומקלקלים אותם ומאבדים את החשש, ואז הם מתחילים גם לסכן אותנו, וגם שוב, חיית בר מקומה בטבע, היא צריכה להיות בטבע, יודעת למצוא לבד את המזון שלה, ואנחנו לא צריכים להתערב, בטח לא בצורה ישירה ומכוונת כל כך.
יעל אולק, אקולוגית עירונית בעיריית חיפה, תודה רבה על השיחה, ותודה גם לדוקטור עמית דולב, אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים. טוב, שיחה מאוד מאוד מעניינת. אני עדיין לא לגמרי משוכנעת שעיקר הדגש אמור להיות רק על הפעילות האנושית. זה משהו שעדיין אני לא הצלחתי לפנח ולפצח עד הסוף פה בשיחה עם יעל ועם עמית.
אני מסתכל על הדבר הזה באופן כמו על דברים אחרים שאנחנו עסוקים בהם ביום יום שלנו. בחוסר היכולת האנושית להגיד שיש דברים שאין להם פתרון, או שלהגיד שהפתרון הוא מאוד מאוד מסובך, והוא אולי לא יצליח, ואנחנו לא לגמרי יודעים. שמענו את זה במאורפל, שהם סיפרו על מה שקורה בחול, ושאין איזה פתרון, אז כשדיברו על חול, אז הם באמת אמרו שאין איזה פתרון, אבל כשהם מדברים על הארץ, אז הם אומרים שיש לזה פתרון, וכשהם אומרים שמחפשים פתרונות, מורכבים מדי. אני לא יודע אם יש לזה פתרון, אין לזה פתרון. אני רואה שהעניין הזה הולך ללוות אותנו, כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה הרבה שנים, ואני חושב, אני לא רואה איך הם מצליחים לעצור את הדבר הזה בשיטות האלה. אני לא יודע באיזה שיטות כן. הם אמורים שיש 1,000 איש שמאכילים חזירים בחיפה. אני לא מאמין לדבר הזה. זה נשמע לי מספר מטורף, אבל אם הם אומרים, אז אני צריך להאמין להם, ואני לא, זה לא יפה שאני אומר שאני לא מאמין.
טוב, אם אתם מאזינים, מישהו מכם יוצא לכם להכיל איזה חזירים, או
להשאיר,
או להשאיר אוכל לחתולים, בבקשה, תפסיקו לעשות את זה.
הבעיה הזאת הולכת להיות איתנו הרבה שנים, לדעתי היא לא הולכת להיפטר, והפתרונות שהם מציעים העירייה ורטג הם פתרונות קטנים, מקומיים, שלא הולכים לפתור את העניין. בחיפה ימשיכו לזרוק זבל, וחזירים יהפכו פחי זבל, ואנשים זורקים אוכל, וגם אם נורא נורא משתדלים, קשה לי לדמיין שהתופעות האלה תרדנה באופן שבאמת יחזירו את החיים בחיפה למסלולם הרגיל. אבל אם הם אומרים, אז אולי הם יודעים, הם אנשי המקצוע.
רק נקווה שלא תהיינה פגיעות בנפש.
נכון.
גיל, תודה.
תודה, אילנה.
האזנתם ל"בטבע שלנו", הסקט הטיולים והשטח של גלי צהל. על הביצוע הטכני, הילי דרי ורועי מרקס. אתם מוזמנים לחפש פרקים נוספים ביישומוני ההסקטים השונים או באתר ויישומון גלי צהל.